נדבר על שיר השירים. בסדר? ולמה נדבר על שיר השירים? בגלל שבפסח קוראים את שיר השירים. אבל תגידו לי, מה פתאום? את שיר השירים קוראים בכל ערב שבת. אז אני אגיד לכם שאתם צודקים. אבל גם אתם טועים. כי יש מנהג עתיק וקדום לקרוא את שיר השירים בפסח, את מגילת רות בשבועות ואת מגילת קהלת בפסוקות. המנהג הזה, עד כמה שאני יודע, מצוי הן אצל התימנים, אלא שהם כל אחד קורא באופן אישי. במהלך החג, אתם מכירים מנהג כזה? תשמעו, יש לי שני גיסים תימנים, לפחות אחד הוא תימני אדוק, ובכל חג הוא קורא את המגילה לעצמו. אתם מכירים את זה? אוקיי, אז אין מנהג כזה אולי, לא כל התימנים. מה? לא נדבר על הסדר. אני מדבר על המנהג האשכנזי, שבמיוחד התחזק אצל תלמידי הגר"א, ומילא אצל כל הישיבות הליטאיות, שבו בשבת חול המועד של סוכות, של פסח, לוקחים מגילה אמיתית, כמו מגילת אסתר של שיר השירים, ומברכים על מקרא מגילה. ומברכים שהחיינו. המנהג הזה מופיע ברמה. בסדר? אבל גם אם אתם לא אשכנזים מתלמידי הגר"א, נוהגים לקרוא את שיר השירים בליל הסדר. בסוף ליל הסדר. מי שיש לו כוח. אבל גם אם אין לכם כוח, ואתם לא אשכנזים מתלמידי הגר"א, ואתם לא פוסקים כמו הרמ"א, ואתם לא תימנים מהסוג הזה שקורה, זה ברור ששיר השירים קשור לפסח. ברור שרות קשור לשבועות, וברור שקהלת קשור לסוכות, וזה בגלל שכל מגילה מהמגילות שקראתי עכשיו, שדיברתי עליהן עכשיו, יש לה נוף, שהמגילה מתרחשת באותו נוף. ברור שמגילת רות מלווה, במגילת רות אנחנו מלווים את שדות בית לחם ואת הקציר, נכון? אז ברור שחג השבועות שהוא חג הקציר, כך כתוב בתורה, אתם זוכרים את הפסח זה חג האביב, כן. שבועות זה חג הקציר, וסוכות, לא אמרת, אביב, קציר, אז מה סוכות? אסיף, חבר שלך אמר, בסדר? אביב, קציר ואסיף. אז ברור שמגילת רות קשורה לקציר, ולכן היא תיקרא בחג השבועות. יש קשר פחות חזק בין קהלת לסוכות, כי בקהלת מודגש המחזוריות של הטבע. סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. את הרגשת המעגליות של הטבע מרגיש האדם בחג הסוכות, כי בחג הסוכות זה תקופת השנה. כלומר, אחרי שהשנה סיימה הקפה, ואחרי שעברנו את מהגשמים ועד האסיף, אנחנו מרגישים שאנחנו חוזרים לאותה נקודה, אז מגיע מגילת קהלת, והיא עולה וצומחת מתוך הנופים של חג הסוכות. וכמובן, הקשר הכי חזק, זה הקשר בין מגילת שיר השירים לפסח. משום שמגילת שיר השירים מסתירה, מחביאה בתוכה שאלה. השאלה שמגילת שיר השירים שואלת, אני לא זוכר אם 3 או 4 פעמים, האם הגיע האביב? או מישהו טוען שאביו הגיע, ומישהו אחר לא בטוח בזה. למשל כתוב פה, ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. כלומר, לכי לך הכוונה, בואי אליי, לא לכי לך. לכי, לכי, הפוך. לכי לך, בואי אליי. למה אני צריכה לבוא אליך? כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגע בגפנים סמדר. זאת אומרת שהאביב הגיע, אם האביב הגיע, הגיע הזמן להיפגש. וכן, זה פעם ראשונה ופעם נוספת כתוב, אל גינת אגוז ירדתי, לראות בי בנחל, לראות הפרחה, הפרחה הגפן, נצו הרימונים, זה אביב, שהגפן פורחת, הרי יש רק ניצנים ברימונים. ואם כן, אז כנראה שזה הזמן להיפגש. וכן בהמשך כתוב, לכה דודי נצא השדה, נלינה בכפרים. מה זה כפרים? יש כאלה שחושבים שזה כפר, כמו ששיעור בית היו אתמול בכפר עציון. אבל יש אומרים שזה שדות הכופר, סתם שתדעו. נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, אין עצו הרימונים, כי אם זה קורה והאביב הגיע, אז שם אתן את דודי לך, שם אתן את אהבתי אליך. זאת אומרת שממש במגילת שיר השירים, הנושא הוא האם האביב הגיע. כי אם הגיע האביב, הגיע זמן הפגישה. אם הגיע זמן הפגישה בין הדוד והרעיה, אז הגאולה שלהם. כמו ששר אהרון רזאל לפני הרבה שנים, הגיע זמן הגאולה, הגיע זמן הגאולה. אני שומע. קראים את השיר? יפה. אז זו השאלה. האם הגיע האביב? זה שהאביב קשור לגאולה, זה כבר משה רבנו אמר. איך כתוב בפרשיות של התפילין? היום אתם יוצאים בחודש האביב. כלומר, זה היום המתאים לצאת ממצרים, כי זה חודש האביב. לכן ברור שהתפתח מנהג בעם ישראל לקרוא את מגילת שיר השירים בפסח, כמו שאמרנו בהתחלה. ומשמע שגם הגאולה של הקדוש ברוך הוא, כשהוא גאל את עם ישראל ממצרים, באביב, אז היא הייתה בעצם סוג של מפגש בין הדוד והרעיה, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. מפגש שמזכיר את שיר השירים. ויש מקום, יש מגילת שיר השירים, יש שאלה גדולה כלפיה. אנשים שלא מחוברים, אנשים שפחות מחוברים למסורת היהודית, או פחות מאמינים, או פחות דתיים, או רוצים לקרוא את זה כאילו בעיניים חוליות, או בעיניים חילוניות, לא יודע איך להגדיר את כל הדברים האלה. אז הם יגידו לכם, זה שיר אהבה. הרי שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר במגילת שיר השירים. לא רק באסתר, גם בשיר השירים. לא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה שיר אהבה. זה אחד, דרך אגב, זה אחד משירי האהבה הכי יפים, שנראה לי יצאו בעולם. ואני אישית מאוד אוהב שירי אהבה. זה דבר נפלא. ואהבה זה רגש מדהים. אולי זה הרגש הכי, אחד הרגשות הכי יפים שיש בעולם. אחד הדברים הכי מקסימים. הכתבו על זה הרבה שירים, וזה אחד השירים היפים. מה גם שהמשורר שכתב את שיר השירים, הוא היה חתיכת איש של טבע. מה זה? הוא הכיר את כל הפרחים, וראה את כל הצבעים והיילות. בכלל, הוא מטייל בכל המקומות, מהחרמון ועד השומרון ובין גדי. הוא מדבר בכלל על כל מיני פרחים וצמחים שבקושי מופיעים בארץ. ונראה, הוא ראה אותם במקומות רחוקים, הוא הביא אותם. אז זה שיר של המון טבע, המון אהבה, בעיניים חוליות חילוניות. זה יכול להישאר כשיר אהבה פשוט. זה גם יפה, שיר אהבה פשוט. אבל כל זאת, מה זה עושה בתנ"ך? זה שהכניס את זה לתנ"ך, ודאי חשב שיש פה איזשהו סוד. זה שהכניס את זה לתנ"ך, זה כנראה חכמי ישראל בראשית הבית השני. יש קצת קושי לראות בזה שיר אהבה פשוט. כי אם אתה תעקוב אחרי התיאור של הראיה, יותר מדי דומה לארץ ישראל. שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. אז אני רואה את הגלעד. עינייך בריכות בחשבון. בריכות בחשבון. חשבון זה בעבר הירדן המזרחי. הפך כמגדל הלבנון. בכלל, בטניך רימת חיטים, זה מאוד יפה, אחד המראות היפים שרואים אותם עוד מעט, זה חבילות חציר בשדות. נכון? אתה נוסע, אתה אומר חבילות חציר בשדות. בטניך רימת חיטים, סוגה בשושנים. זה יותר מדי תיאור שמתארים פה את ארץ ישראל, כאילו עושה חשק להגיד, למי שיתעמק בתיאורים פה, שבעצם הראיה היא ארץ ישראל. כי אם אני אנסה לצייר את הראיה, אני בסוף אראה שאני מצייר מלא מקומות בארץ ישראל, כמו כל הדמות שלה היא בנויה מארץ ישראל. אז זה עושה חשק להגיד שיש פה שיר אהבה מעבר לאישי, בין איזשהו אוהב לאיזושהי אהובה. הוא בין אהובה לאוהב. השיר הזה הוא הדדי, הוא יותר בין אהובה לאוהב. עושה חשק להגיד שזה משהו יותר לאומי, כי יש פה כל מיני ביטויים ארץ ישראליים כלליים, שנותנים מקום לבוא ולהגיד שאולי הדתיים שמפרשים את זה כשיר של בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה יותר קשור לפשט, כי הפשט באמת מתאר את ארץ ישראל, היא כאילו הראיה פה. יש זהות בין הראיה לבין הארץ. אז זה עושה יותר חשק להגיד שזה בעצם משהו יותר כללי. יש שתי גישות הפוכות פה, בתוך העולם הרוחני הדתי, שתיהן יפות. גישה אחת ראיתי בהקדמה של הרב שטיינזלץ לחיבור שיר השירים. הוא אומר שמראש החיבור הזה התחבר כשיר של אהבה לקדוש ברוך הוא. אבל זאת הייתה דרכם, ומעולם לא היה שיר אהבה בין איש לאישה. אבל זאת הייתה דרכם של משוררים בתקופה הזאת, לתאר את אהבת השם דרך אהבת איש ואישה. זו גישה מאוד בן אדם למקום נקרא לה, דתית. אבל הרב אורי שרקי, הוא אומר בדיוק הפוך. וזה דווקא יותר מוצא חן בעיניי. אני מרגיש שזה יותר מבטא את הנקודה הפנימית פה. הרב אורי שרקי אומר, בעצם מדובר כאן בשלמה שאהב אישה מנשותיו, האישה שלו. לא יודע מי היא בדיוק. שלמה המלך, שהיה צדיק נשגב, שלמה המלך שחי בשעה של השראת שכינה, שלמה המלך שחי ברגע שבו העולם הזה והעולם הבא נשקו, תקופה קצרה, תור הזהב, לא תקופה ארוכה, אבל בשעה שבה העולם הבא והעולם הזה נשקו יחדיו, בית המקדש, בית המקדש בנוי, ויש אחדות בין השמיים לארץ וכולי. כששלמה המלך אוהב אישה, באהבה שלו, באהבה הזאת, משתקפת אהבת הדוד והרעיה הכלליים. כי העולם בנוי ממעגלים. זה לא כאילו שיש אהבה של הקדוש ברוך הוא והעולם, של דבר הקדוש ברוך הוא מישראל, יש אהבה של האיש ואישה, ויש... מעגלי האהבה הם עולים וצומחים אחד מתוך השני. אני אסביר לכם את זה יותר, בצורה יותר מבוארת, דרך דמותו של רבי עקיבא. רבי עקיבא קשור מאוד לשיר השירים, עמד על זה הרב קוק באחד המאמרים שלו. איך רבי עקיבא קשור לשיר השירים? משני מקורות. מקור אחד, רבי עקיבא במסכת ידיים אומר, חס וחלילה, לא נחלק אדם מעולם על שיר השירים, שכל הכתבים קודש, שיר השירים קודש קודשים. כלומר, שיר השירים זה קודש קודשים, רבי עקיבא לא מוכן לחשוב שמישהו פעם חשב אחרת. יש להגיד שאני חולק, ויש להגיד אף אחד לא חשב אחרת. רבי עקיבא אומר, אף אחד לא חשב אחרת. קודש שיר השירים קודש קודשים. וגם דייקו בדבריו, קודש שיר השירים קודש קודשים, כי בקודש הקודשים היו את הקרובים, ופניהם של הקרובים היו כפני זכר ונקבה. הקרובים היו זוג אוהבים. אז רבי עקיבא אומר, מה? שיר השירים? זה בא מהמקום של קודש הקודשים. אז זה מקור אחד של רבי עקיבא. מקור שני, בתיקוני הזוהר כתוב, מה? מסכת ידיים. אני לא יודע איזה פרק ואיזה משנה. ועוד מקור אחד בתיקוני הזוהר, שכתוב שרבי עקיבא היה בוכה בשבת. אחד המפרשים לא זוכר מי, על שולחן ערוך, שמביאים את זה שמותר לבכות בשבת עם הבכי, הוא לא בכי של עצבות, אלא בכי של געגועים. כי רבי עקיבא היה בוכה בשבת, כתוב בתיקוני הזוהר. כתוב אחד המפרשים שהוא היה בוכה כשהוא היה קורא את שיר השירים. אז יש רבי עקיבא קשר עמוק לשירי שירים. ומה אנחנו יודעים על רבי עקיבא? אין לנו כמעט סיפורי אהבה רומנטית בחז"ל. כמה סיפורים בחז"ל יש על אהבה רומנטית? אבל יש לנו סיפור על רבי עקיבא. רבי עקיבא התחבר, אהב, התאהב, לא יודע באיזה מילים אתם משתמשים, לא יודע. רבי עקיבא התאהב בבת קהל בסבוע, רחל. אפילו משוררת חילוניה כתבה איזה שיר. מכירים את השיר? רבי עקיבא איש צנוע, היה רואה בין הרועים את עדרי קהל בסבוע. כן. ראתה אותו רחל, ביתו של קהל בסבוע. ראתה אותו רחל, שהוא מעולה בצנוע. אמרה לו רחל בחשאי, קח אותי לאישה. בתנאי שתקדיש את זמנך ללימוד התורה הקדושה. שיר. היינו ביוטיוב. רבי עקיבא, יש לו סיפור אהבה. לא לכל טענה יש סיפור אהבה. כדאי לכם פעם ללקט סיפורי אהבה אצל צדיקים. אני ראיתי 3 סיפורי אהבה. יש המון. סיפורים ממש. אחד זה רבי עקיבא. סליחה שאני גולש מעניין לעניין. 2, יש סיפור. רבי עקיבא איגר. גדול הדור לפני 200 שנה. גדול הדור. שכתוב שאשתו נפטרה, הוא בכה המון. שאלו אותו, מה אתה בוכה כך? סך הכל אשתך נפטרה, באותה תקופה. חס וחלילה. אז מה זה? לילות שלמים היינו מדברים ומשוחחים וזה. רבי עקיבא איגר, אתה צריך ללמוד תורה. לילות שלמים. זה יפה, סיפור יפה רבי עקיבא איגר. והדבר האחרון, אהבתם של הרב צבי יהודה ואשתו חבליה. זה ממש אהבה רומנטית. תקראו, יש פה ספר בספרי, מי שרצה אחר כך אני אראה לו, שעוסק באהבתם. פלא פלאות. כאילו, מה פלא פלאות? שזה היה פרק משמעותי בחייו של הרב צבי יהודה. טוב, אז גם רבי עקיבא אהב אישה. אומר הרב קוק, רבי עקיבא שאהב אישה, אחר כך כתוב שרבי עקיבא הוא זה שהטביע את הביטוי ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואחר כך רבי עקיבא הוא זה שנהרג על קידוש השם בעת שאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, כל ימי הייתי מצטער מתי יגיע פסוק זה לידי ואקיימנו. כלומר, רבי עקיבא הוא האוהב הגדול. אהב אישה, אהב את האומה, אהב את הקדוש ברוך הוא. וכל האהבות האלה היו ביניו אהבה אחת. כשהוא ראה את רחל, אז הוא הרגיש את התשוקה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כי כל גבר, כל זכר, הוא נושא בתוכו מעט ניקוד שבריחו. וכל אישה בעם ישראל נושאת בתוכה מעט מהשכינה. קוד שבריחו ושכינתי. החתן והכלה. זאת אומרת שכאשר שלמה אהב את האישה, הוא ראה בזה איזושהי השתקפות של אהבת השם לכנסת ישראל, או בכלל אהבת השם לבריאה. ואת אהבתה של אשתו של שלמה אליו, הוא הרגיש זאת האהבה של הבריאה לבוראה, של עם ישראל לאלוקיו. בעצם יש לנו את הזוג של התנ"ך, הזוג של הקבלה, שהוא בעצם הזוג של שירי שירים. כמובן יעקב ורחל. זאת האהבה הגדולה של התנ"ך, שהיא גם בפנימיות התורה, היא תסמל, לא רק תסמל, היא בעצם מביאה את האהבה של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. רחל היא כנסת ישראל, ויעקב הוא נושא בתוכו את בבואתו של הקדוש ברוך הוא. וכל סיפור אהבתם, קרבתם והתרחקותם ומותה של רחל, הכל משקף את דמות האהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, והנה זה מגיע בגרסה של שיר השירים. לכן אני מאוד אוהב את הפירוש של הרב אורי שרקי, שבעצם זאת אהבה פשוטה, אבל האהבה פשוטה היא לא פשוטה בכלל. אלא נושאת בתוכה את האהבה הגדולה שבין הקדוש ברוך הוא והבריאה, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. בספר הזוהר כתוב שבשיר השירים יש את כל סודות ההיסטוריה של עם ישראל. מאברהם אבינו, או אולי מיציאת מצרים, דרך הגלויות והגאולות והתהליכים והגאולה של העתיד לבוא, בתחיית המתים, הכל גנוז בתוך פסוקי שיר השירים. ספר הזוהר היקר והקדוש. אני רואה בשיר השירים ספר אהבה. איפה אתם רואים פה היסטוריה? אלא זה החידוש ספר הזוהר. כל ההיסטוריה של עם ישראל, במבט עמוק, היא ספר אהבה בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עם ישראל והקדוש ברוך הוא. בעצם אפשר לתאר את זה, זה הזווית של שיר השירים. אומר שיר השירים, אני רואה את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל עם השם כאיזשהו סיפור אהבה. וזה עוד דבר שרואים בשיר השירים. זה דבר קצת יכול לשמוע לכם עצוב, אבל בכלל לא עצוב. בשיר השירים, קשה למצוא את האוהבים ביחד. בשגרה. זה יותר חיפוש. הם מתקרבים ומתרחקים. אפילו חוקר התנך, איך לא חוקר התנך? חוקר הטבע. לא חוקר הטבע. החוקר הגדול של הטבע, של התנך והמשנה. פרופסור פליקס. יש לנו כמה ספרים שלו. הוא טוען שהצבעים והאיילות, שזאת החיה הכי יפה שיש לנו בארץ. נתקלתם בעדר צבעים? אתמול אולי בגוש עציון. יש בארץ מון. אתם נוסעים באזורים הרריים. ולא רק. מה תגידו לי אם אני אגיד לכם שלפני הרבה שנים, כשהייתי חדש באשדוד, ועדיין היה פה דיונות יותר, לא מה שעשו לנו פה עכשיו עם הדיונות. הסתירו לנו את מה שעשו, ירימו את זה, אנחנו נהיה בהלם. אבל היה, אני ראיתי משפחה של צבעים הולכת בנחת בדיונות. מציני. אפילו פה, אפילו פה. מה יש פה זה, אני קצת מרחם עליהם, כי מה יש להם פה? אבל בכל האזורים הרריים בארץ, יש המון צבעים ואיילות. צבעים. לא איילים. איילים יש רק קורות מסוימים. צבעים. זה שתי חיות אחרות. צבי. אז באמת, פרופסור פליקס מתאר, אפשר לקרוא את זה בהקדמה, לדעת מקרא, השיר השירים. מתאר פרופסור פליקס שגם עונת החיזור והזיווג של הצבעים והצביות היא מאוד מאוד מזכירה את ה... הם מתקרבים ומתרחקים אחד מהשני במין קרבה וריחוק. אז זה גם קצת הופך את השיר הזה, את שיר השירים, לקשיר שברור שהוא לא מדבר רק במובן הצער של אהבה של איש לאישה. למרות כל מה שאמרנו, שאהבה של איש לאישה זה דבר פשוט. כי אנחנו רואים פה שזאת אהבה שלא בדיוק מתממשת. ולכן זה עוד פעם דומה ליעקב ורחל, שזה סיפור כזה כואב, שיעקב ורחל מאוד התקשו לממש את האהבה שלהם, וכמעט לא היה להם איזושהי שלווה של בני זוג שחיים ביחד. ומכאן נשאל את השאלה. נפתח בדברים האלה ונמשיך בשיעור הזה שבוע הבא בעזרת השם. ונשאל את השאלה. האם שיר השירים יש בו עלילה? כי ראיתי מישהו שכתב ששיר השירים זה לא עלילה, אלא זה אוסף של שירים שמתארים, הדוד מתאר את הרעיה, הרעיה מתארת את הדוד. ויש כל מיני, יש פה כל מיני סיפורים קטנים. אתה יכול לנסות למצוא כל סיפור קטן על החתונה, סיפור קטן על הבריחה, סיפור קטן על הפספוס. אבל אין פה עלילה. ולא שאתה אומר איזה מתח מתקדמים, כמו שאתה קורא ספר מתח. אבל אני לא מסכים עם זה. שיר השירים זה שיר שיש בו ממש עלילה והתקדמות. אבל לשם כך צריכים לנסות לראות את הספר במבט על. כלומר, במבט ממעוף הציפור. ויש לנו דרך טובה לחלק את שיר השירים. בסדר, זה מאוד מעניין אותי, ככה אומר לכם בארבע סוגריים. לא צריך לזכור את זה. שיר השירים מחולק לשמונה פרקים. החלוקות של התנ״ך בדרך כלל הן חלוקות לא ממקורות יהודיים של הפרקים. אבל יש מקומות, למשל פה, אני רואה שבכל בתי הכנסת, בערב שבת, נותנים לצעירים לפעמים. אז נותנים לכל אחד פרק. אני לא יודע אם יש משמעות לפרק. אי אפשר לחלק אחרת, כי אין משהו נוח לחלק, אבל... אבל אולי בשביל השרים כן יש משמעות, כי עובדה שמחלקים את זה בבתי הכנסת. לא יודע. תשאלו את הגבאי של הבית כנסת שלכם. טוב. אז אם מסתכלים על, על מגילת שיר השירים, אז רואים שיש פסוק אחד שחוזר 4 פעמים. אבל באמת הוא חוזר רק 3 פעמים. פעם אחרת, אחת הוא סתם מבלבל. הוא מבלבל אותנו, הוא לא אותו דבר. והפסוק הזה הוא כמובן הפסוק של השבועה. השבועה חוזרת 4 פעמים. השבועה, השבועה. אבל אמרתי לכם, זה לא 4, זה 3. אני פותח, כיוון שאין לכם, אז אתם תקשיבו. וכולם מכירים את שיר השירים בעל פה. כי הם באים בערב שבת, והם גם כשהיו ילדים קטנים, לימדו אתכם, נכון? אז לפעם הבאה נביא את הנחים שנראה יותר טוב, אבל פעם נעשה רק את המבט הכללי. תראו, בפרק ב' פסוק ז' כתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. זה אותה לשון חוזרת בפרק ג' פסוק ה', השבעתי אתכם את ירושלים בצבאות או בזה, אם תאירו ותאירו את האהבה עד שתחפץ. בדיוק אותה לשון. אותה שבועה חוזרת לקראת הסוף, פרק ח', פסוק ד', אבל זה טיפ טיפה שונה, אבל לא שוני שהוא משנה את המשמעות לפי הפשט. השבעתי אתכם את ירושלים, לא כתוב כאן מצוות או בית השדה, ולא כתוב אם תאירו, אלא מה תאירו ומה תארו את האהבה עד שתחפץ. מבחינת הפשט, אם תאירו ומה תאירו זה אותו דבר. תכף נסביר את הפשט. יש עוד שבועה, ושבועה אחרת לגמרי. השבועה אומרת, השבעתי אתכם, זה מהלחן הזה, השבעתי אתכם. זה השבועה הרביעית, לא רביעית לפי הסדר, אלא לא מהשלוש האלה, היא נמצאת לפני כן, פרק ה', השבעתי אתכם עד ירושלים, אם תמצאו ידודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה שבועה אחרת, היא לא קשורה לשבועות האלה, ולכן אני שנייה אחת מתעלם ממנה. מה אתה אומר, ידידיה? השבעתי אתכם. אני מאוד אוהב את השיר הזה. שיר נחמד מאוד. בסדר? אז 3 שבועות. בסדר? מה פירוש השבועה? פשט, פשט, פשט. השבעתי אתכם בנות ירושלים. כלומר, אני, מי זה אני? הראיה, האהובה, גיבורת שיר השירים. אני משביע אתכם בנות ירושלים. לא יודע מי זה בנות ירושלים. ואני משביע אתכם בצבאות או באילות השדה. תמיד משביעים בדבר קדוש. מעניין שבעיני הדבר הקדוש זה צבי ואילת השדה. איילה וצבי. משביעים בתנ"ך, משביעים בחרב, משביעים בצבי ואייל. שיעור ב' הייתם בכפר עציון. חבל, אם הייתי איתכם, הייתם אומרים לכם ללכת, יש שם, יש בכפר עציון, פינת חי, שהיא לא פינת חי, אלא קוראים לזה גן שיר השירים. ושם יש את החיות של שיר השירים, את הצבעים, רק הצבעים והצבעים האלה. והוא גם מגוין. טוב, בהזדמנות הבאה, שיעור א' שנה הבאה, תזכרו את זה.
הרב, בשיר השירים אין גם עורך? יש משהו?
עורך? עורך יש בתהילים, עורך יש בספר מלכים. עורך? לא, לא זוכר שכה. יש ציפור אולי? יש גם אריות ונמרים.
בשיר השירים.
כן, בשיר השירים יש אריות ונמרים. ממונות אריות, מערי נמרים. אבל... מה פירוש השבעתי אתכם בנות ירושלים? השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה. אם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שתחפץ. מה פירוש להשביע אם תעשה ככה? אני משביע אותך אם תעשה ככה. מה הפירוש? משביע אותך ש... לא תעשה ככה. בשבוע זה מכפוך. אני משביע אותך אם תעשה את זה. אני משביע אותך שלא תעשה את זה. אני משביע אותם, אל תאירו ואל תעוררו את האהבה. עד שתחפץ. זאת אומרת, האהבה היא ישנה. לישון זה דבר טוב או רע? זה דבר מעולה. זה דבר שחסר לכם. וזה לא בסדר. נא להרבות בשינה. מה שכתוב כאן, שאסור להעיר משינה. אל תעירו ואל תעירו את האהבה. כי אם אתה מעיר מישהו, אז מה קורה לו? הוא לא מיצה את אגירת הכוחות. הוא לא חלם את כל החלומות. ולכן מה יוצא? שהוא מתעורר מוקדם, והוא קם עייף ועצבני. זה לא טוב, אל תעיר בן אדם. אל תעירו ואל תעירו את האהבה, עד שתחפץ. מה זה תחפץ? תתמלא בחפץ. מה זה חפץ? זה אחד הדברים הכי, המילים הכי יפות בעברית. חפץ זה, דרך כלל זה מזכיר קצת את פסח. חפץ, חיפצון, חיפזון. חפץ זה תשוקה גדולה מאוד. יש נשים מודרניות שמשתמשות במושג להחפיץ, להפוך אישה לחפץ. למרות שזה לא טוב לעשות את זה. נכון, זה לא טוב להתייחס אישה כחפץ במובן היום. אבל במובן של התנ"ך, בוודאי שכן. חפץ, מלשון תשוקה. אל תאירו ואל תראו את האהבה עד שתחפץ, עד שהאהבה תתמלא בחפץ. ואז מה, תאירו אותה? לא תצטרכו להעיר אותה. למה? כי תתעורר מאליה. אם אתה מאיר מישהו זה קשל. אדם אמור להתעורר לבד אחרי שהוא, שגופו קיבל את כל הסוללה מלאה. עכשיו, זאת אומרת שבעצם אומרת הראיה לבנות ירושלים, אל תנסו באמצעים חזקים מדי לעורר את האהבה. האהבה היא ודאית, האהבה היא תצמח, היא צומחת. זה כמו מישהו שמנסה למשוך עץ למעלה כדי שיצמח. העץ צומח, תן לעץ ללבלב. אל תעשו מעשים, זה יגיע, זה יעלה ויבוא ויגיע, זה יצמח. אתם מבינים את זה, זה מזכיר לכם בטח את הסיפור של חז"ל, שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, איך זה מחובר לפשט פה, לא ניכנס לזה, אבל חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל, שלא ימרדו באומות ויעלו מהגאולה ביד רמה ולעלות בחומה. כן. יודע, לפני 500 שנה, בואו נעלה לארץ ישראל. לא. תנו לאהבה יצמח. אחרי 2000 שנות גלות, האהבה צמחה מאליה, ובאנו לארץ ישראל באופן מאוד טבעי. עם קשיים, אבל לא עלינו בחומה. כל האהבה היא טבעית. כל הגאולה קרתה באופן טבעי. אבל זה המסר. הראיה אומרת, בנות ירושלים, אל תראו את האהבה באמצעים חיצוניים, בכוח, עד שהיא תתמלא בחפץ. ואז כבר תתעורר מאליה. וזה יהיה תבשיל. תנו לה אהבה להבשיל. משמע שכביכול האהבה היא עוד לא בשלה מספיק. והיא אומרת להם, להמתין. כמעה כמעה. תנו לאהבה להבשיל. איפה הייתם מצפים שתגיד הראיה פסוק כזה, משפט כזה? הראיה הולכת למנות ירושלים. הם כנראה חברות שלה. אחר כך ננסה להבין מי הן. חברות שלה. אז היא אומרת להם, אולי הן רוצות, הן נורא רוצות שהיא תתחתן עם הדוד. הן נורא רוצות שהסיפור יתקדם. הן רוצות לרקוד בחתונה שלה. הן רוצות לרקוד סמלות בכלל, של לרקוד בחתונה שלה. אז הן אומרות לה, נו, נו, אולי, אולי תשלחי לעוד וואטסאפ. אז היא אומרת להם, אל תאירו, אל תאירו את האהבה עד שתכפץ. יש לה איזו ודאות עצומה שהאהבה ביניהם תפרח. תנו לה לצמח. זה כמו שראיתי פה, הסיסמה של החבר'ה שעוזרים לנו לא להיות מכורים לפלאפון. תנו לגדול בשקט, ראיתי, נכון? תנו לאהבה לגדול בשקט. אז מתי הייתי מצפה? הייתי מצפה שאני רואה את בנות ירושלים, הולכות עם הרעיה, ואיפה הדוד נמצא? בטח במקום רחוק. כי עכשיו היא אומרת להם, תנו לאהבה להבשיל. הייתי מצפה שהפסוק הזה יאמר ברגע שהדוד והרעיה רחוקים, הבנות לוחצות עליה כנראה להכיש את האהבה, והיא אומרת להם, אל תאירו ואל תראו את האהבה עד שהיא תצמח מאליה. וראה זה פלא. תמיד הפסוק הזה נאמר, ברגע של שיא שהדוד והרעיה נפגשים. ובכל המגילה, הדוד והרעיה נפגשים רק ליד הפסוק הזה. ובעצם אתם תראו, שהפסוק הזה נמצאת מחובקת עם הדוד. בעת שהיא מחובקת עם הדוד, אז היא באה פתאום ומסתובבת לבנות ירושלים תוך כדי שהיא חבוקה בזרועות הדוד, או נמצאת איתו ביחד, ואומרת לבנות ירושלים, אל תראו את האהבה עד שתחפץ. אבל את איתו! הכל הגיע לשלמות. מה את אומרת שאת? לתת לאהבה לצמוח עוד. כעת נעצור, בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך. תודה רבה לכם.